לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. סערת הריגול המשטרתית. הערב נחשף לראשונה בכמה כלי תקשורת כי המשטרה השתמשה בתוכנת ריגול במהלך חקירות ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. מהחשיפה עולה כי המשטרה עשתה שימוש בתוכנה בתיק 4000 של נתניהו נגד מנכ"ל משרד התקשורת דאז עד המדינה שלמה פילבר. נתניהו הגיב הערב לידיעה ואמר הערב נחשף שחוקרי המשטרה פרצו לטלפונים באופן לא חוקי כדי להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. בעקבות כך, יושב ראש עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר אמר כי הוא יפנה לפרקליט המדינה במטרה לפתוח בחקירה פלילית נגד המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך שהפר אמון, פעל במרמה וניסה לעשות הפיכה נגד ראש ממשלה מכהן כלשונו. מליאת הכנסת אישרה פה אחד בקריאה טרומית את הצעת חוק איחוד מוקדי החירום הרפואיים למספר מאוחד. מהיום כונני החירום יופעלו אך ורק בהתאם לזמינות מיקומם ללא קשר לשיוך הארגוני. חבר הכנסת משה גפני מיוזמי החוק אמר היום, מדובר על מאבק ארוך שנים שבשעה טובה הגיע לסיומו. המשמעות היום היא צעד גדול קדימה כדי להבין המציאות שבה כל איש רפואה שקרוב למקום ההצלה יקבל את כל המידע הרלוונטי ולא משנה לאיזה ארגון הוא משתייך, לשון חבר הכנסת גפני. לפני זמן קצר בוצע ניסיון פיגוע ירי מרכב לעבר עמדה צבאית באחת הכניסות לעיר שכם. בחסדי שמיים אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי כוחות צהל פתחו בסריקות בניסיון לאתר את היורים. המשבר באוקראינה. סגן שר החוץ של רוסיה גינה הערב את ההחלטה של ארצות הברית להציב אלפי חיילים נוספים במזרח אירופה על רקע המתיחות בין מוסקבה לקייב. זו החלטה הרסנית ולא מוצדקת. לדבריו המהלך יכול רק להגביר את המתיחות הצבאית באזור. ידיעה שהביא כתבנו שלמה ריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר הלילה מעונן חלקית. בערי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. מחר יהיה מעונן חלקית. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. לקראת הערב הרוחות יתחזקו ויחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון. עד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלום פולק. הערב נפתח בנושא האלימות, הפרופיל של האדם האלים. הכעס מעבר רגש דומיננטי ובעל השפעה רבה מאוד בהתנהגות של האדם האלים. האדם לא מצליח לעצור את הכעס שלו, מה שמייצר תגובת שרשרת והעצמה של תחושת הכעס, התפרצויות זעם, אלימות. גם קינה יכולה להוביל למקום הזה. האדם מקנה, מה שמוביל בהדרגתיות להתפרצות זעם ויכול להגיע לאלימות. האדם האלים יש לו צורך אז בשליטה, נטייה של שליטה על אחרים וציפייה לקבל זכויות מיוחדות בגלל שיש לו צורך. ואם יש לו צורך הוא חייב לקבל את זה, ואם הוא לא מקבל את זה, זה דרמטי, זה אסון. כאשר הוא נכשל בניסיון לשלוט על האחרים, מתפתחת התחושה של כישלון, ייאוש, אולי הוא כבר אומר לעצמו, סליחה, ינצלו אותי, יפגעו בי, מה יהיה לאחר מכן? תחושת הערך העצמי שלו, גם היא נפגעת, התסכול המתעורר, יכול להגיע לידי ביטוי בנקיטת אלימות כלפי אדם קרוב לו. כך הוא מאמין באשליה שהוא מחזיר לעצמו את השליטה, את הכוח. לפעמים הוא רואה את האחרים שהם נועדו לשרת אותו, ולכן כוח הוא אמצעי לגיטימי לחנך את הזולת כאשר הוא לא עושה את התפקיד שלו, לשרת את האדם האלים. כמובן שישנם רגעים שבהם האדם האלים הוא פיקח, הוא מבין שלא נכון להרביץ, לא טוב להרביץ, עד שהוא מגיע אל נקודת הרתיחה. בנקודה הזו הוא מרגיש על חזור והוא חייב להרגיע את הכעס. כך הוא אומר לעצמו, כך הוא חושב, כך הוא בטעות מאבחן את עצמו, מודעות לקויה שלו כלפי עצמו. בטעות הוא חושב שכך הוא שתלטן, כך הוא קשוח, ולפעמים זה גם סוג אדם שאומר, אני לא זקוק לרגשות, אני רק מבקש שאנשים יהיו ענייניים, לא יותר מכך. אם אנשים רוצים רגשות, אני מוכן לתת להם, לחייך להם, לפרגן להם, להיות נחמד להם. אבל אני לא צריך את זה בכלל, אני ענייני, אני רק מה שצריך, אני אדם הגיוני. אני לא צריך את כל המשחקים האלה. את כל הביטויי הערכה, שיקוף, אמפתיה, הבנה, אני לא צריך את זה, אני רוצה להתקדם בחיים. כך הוא אומר לעצמו, כך הוא היה רוצה להיות, כך הוא היה רוצה לראות את עצמו, אבל אנחנו רואים שמדי פעם הוא מתפרץ בכעס, אפילו באלימות, מה? שמעיד שיש כאן חסכים. ומה הם החסכים? בזמן האלימות הוא אומר, לא חושבים עליי, לא אכפת להם מה שאני אומר, הם לא מספיק מבינים את מה שאני אומר, הם לא מתייחסים ברצינות למה שאני אומר, ואז האדם מתחיל לחוס, להתעצבן, אפילו להיות אלים. אם הראש הוא היה יותר, הוא זוכה למילים טובות, לפרגון, להבנה, מה שהוא דחה במו ידיו, כי הוא אמר, אני לא צריך את כל הדברים האלה. הוא אומר שהוא לא צריך, אבל כאשר הוא לא מקבל, אז מתפתחות אצלו כל מיני מחשבות שלא מעריכים אותי, לא מבינים אותי, לא מפרגנים לי, לא מתייחסים אליי ברצינות, מה שגורם לו להתפרץ בכעסים. אז הוא כן זקוק לזה. עובדה שבזמן הכעס זה מה שהוא אומר לעצמו, לא מתחשבים במה שאני אומר, לא אכפת לי מה שאני אומר, ואז הוא מתפרץ באלימות. אבל אם מראש הוא לא היה כך אומר לעצמו על עצמו, הוא לא היה מראש אומר לעצמו שאני לא זקוק לכל הדברים האלה. לא, הוא מראש היה אומר לעצמו את האמת, אני כן זקוק, אני כן צריך. תגיד את האמת, אתה רוצה, אתה צריך וזה בסדר. מה עדיף, להיות אנושי עם שליטה או אשליה של אדם שלא זקוק לצרכים של רגשות, של הבנה, של רגישות, של מחמאות, של מילים טובות? ואז כאשר מגיעים לנקודת הצטברות של יותר מדי מחשבות שלא מתחשבים בי, מגיעים להתפרצות של כעסים. אז מה עדיף? להיות אנושי, אמיתי או אשליה שמעניקה תחושה טובה בזמן האשליה? אני מנותק מעולם הרגשות. אני אדם שלא זקוק מחמאות ולא זקוק למילים טובות, אני לא צריך שום דבר. ואז התפרצות של כעסים ואלימות. כאשר אומרים לו, תתייחס לרגשות שלך, לצרכים שלך, אל תגיע לנקודת אל חזור, אלא תהיה בשליטה. תבין שגם אתה זקוק ליחס, למילה טובה, אל תדחה מחמאה, אל תדחה מילה טובה, גם אתה בן אדם. אבל הוא רואה את זה כנחיתות, אני לא צריך את זה, אני רק כאן לתת, לעזור, לסייע, עיקר שכולם יהיו רגועים, שקטים. אני לא צריך שום דבר, רק רוצה שכולם יהיו בשקט, רגועים ושקטים. וכאשר הוא לא מקבל שום דבר, הוא חושב שזה בסדר, הוא משלה את עצמו, אבל הוא צובר חסכים, הצטברויות של מחשבות. הם בעצם לא חושבים עליי, לא אכפת להם ממני, הם לא מעריכים אותי. כך מאות מחשבות בימים ספורים והתפרצות. וכך האדם הזה מבולבל. תחושת נחיתות, רצון לשלוט, והכל בזמן התסכול והכעס. ואז האדם כאשר הוא מתפרץ, מגיע לאובדן שליטה. אחרי האובדן שליטה, הוא נרגע. אבל הרגיעה הזו היא לא בהכרח רק רגשות הקלה ונינוחות לשני הצדדים, אלא בהכרח רגיעה פנימית יחסית אצל התוקף והקורבן. הוא חש מושפל, חסר אונים, לא פעם רצון מצטבר לנקמה. אולי מדי פעם האדם יבטא איזושהי חרטה, למה הוא הגיע למקום הזה? אבל אחרי החרטה, אמנם שבחרטה הוא הרגיש אשמה, בושה בגלל הפגיעה, אולי פחד שמה ינטשו אותו, אבל הוא באמת חוזר למצב רגוע והוא מאמין שהוא יצליח לפצות, ומבטיח שהוא לעולם לא יתנהג כך. הוא מבטיח לעצמו, הוא באמת מאמין בזה. הוא באמת בטוח שלעולם הוא לא יעשה שום טעות, הוא לא ייפול פעם נוספת, הוא רואה את הבכי, את הכאב, את התסכול של האדם הסובל, אבל הוא לא מטפל מהשורש, הוא לא מוכן להבין שיש כאן מצב מצטבר, יש כאן שליטה שנדרשת, יש כאן עבודה ולא פעם מקצועית רצינית מאוד ודחופה שהוא חייב לעשות עם עצמו, והוא בורח מכל זה. החלטות והתלהבות חד פעמית לא יעזרו, לא יסייעו. מצינו גם בשמות רבה, גם בדברים רבה, פעמיים הופיע במדרש, עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע, ובכל אופן אומר המדרש, עליהם נאמר, ויפתוהו בפיהם, בלשונם יחזבו לו. אומרים נעשה ונשמע ברצינות, עד כדי כך שמקבלים שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, כנראה שזה רציני מאוד. ובכל אופן, אמר רבי מאיר, בו ביום שאמרו נעשה ונשמע ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, כבר יש בליבם במחשבתם איזשהו כיוון לקראת העגל. אמנם לא גלוי, אמנם לא מפותח, אבל כן, זה ישנו, זה שם, זה עתיד להגיע. כאשר אומרים נעשה ונשמע, זה באמת אמיתי, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא נותן שני כתרים. ובכל אופן, גם הקדוש ברוך הוא יודע שהעגל יגיע לאחר מכן. הכל צפוי והרשות נתונה, אבל עכשיו זה אמיתי. אבל ההחלטה היא אמיתית, היישום הוא לא אמיתי. יש הבדל אדיר גדול מאוד בין החלטה לבין יישום. אם האדם מחליט, זה לא אומר שהוא יישם, זה אומר שהוא החליט, וזו החלטה אמיתית שמגיעה עם מקום של כאב על ההווה, תקווה על העתיד, וזה נהדר. אבל אם האדם לא ידע לתרגם הלכה למעשה את ההחלטה ליישום, זה לא יעשה, והיישום הוא שונה מההחלטה. הוא דורש עבודה, הוא דורש הבנה, הוא דורש מודעות, הוא דורש פיקחות, הוא דורש להשתמש בכוח הבחירה, הוא דורש לעשות שינויים. לא מספיק לסמוך על כוח האמירת הסליחה וההבנת המצוקה ואפילו הבכי של העלים, כמו מתחרט, כל זה לא רציני. זה כן רציני ברמת ההחלטה, זה לא רציני ברמת ההימנעות שהדבר לא יקרה פעם נוספת. כדי שהדבר לא יקרה פעם נוספת, צריך האדם לעשות עבודה עם עצמו, ואם את העבודה הוא לא מכיר, הוא באמת מתכוון לומר נעשה ונשמע, אבל הוא גם באמת הולך להיות חוטא בעגל. הוא באמת הולך לחזור לאותן טעויות, אפילו שהוא באמת רוצה. ואז באמת יש זמנים טובים בין האדם הפוגע והאדם הנפגע, ורגעים טובים, אבל בהדרגתיות, עוד יום ועוד יומיים ועוד שבוע, ומצטברים הרגשות השליליים, וזה עתיד להגיע למקום עוד פעם שלילי. האדם חייב לטפל בזה, שינוי התנהגות אלימה, ללמוד, למצוא כלים וגישות חלופיים, גישות חלופיות ולא אלימות לשם התמודדות עם מצבים של קונפליקטים, להבין שהחיים זה לא שחור או לבן, כי אדם אלים הוא חושב בצורה אלימה, הוא מרגיש בצורה אלימה, הוא מתנהג בצורה אלימה, כי הוא חושב ככה, הוא חושב אלים, הוא חושב שחור או לבן, הוא מרגיש דברים בעוצמה רבה מדי, כי הוא חושב יותר מדי שחור, חושב יותר מדי רע. והוא לא עשה את זה פעם פעמיים, אלא שנים על גבי שנים. איך האדם יזהה שהוא אלים? הוא גורם לאחרים לוותר על הצרכים שלהם למענו. והוא גורם להם לפחד מהתגובות שלו. והוא רוצה להחליט ולקבוע מה יעשו, לאיפה ילכו, לאיפה לא ילכו. והוא גם דורש את האישור שלו כמעט לכל דבר ולכל מקום שאחר רוצה ללכת או לעשות או לפעול. הוא לא מרשה לאחרים לדבר עם מי שהם רוצים, ולא פעם מבודד את האחרים מהחברים, מהמשפחה. הוא רוצה שאנשים יהיו רק שלו, הוא לא רוצה אנשים אחרים. אל תדברי עם החברה הזו, ואל תדברי עם החברה הזו, ואל תדברי גם עם אמא שלך ואחות שלך, אל תעשי ואל תדברי. ולא פעם האדם הזה יכול להיות גם כן אובססיבי בחשדנות שלו. בודק פעם אחר פעם, מבקש דין וחשבון, מה קרה, איך קרה, למה עשית, למה אמרת, מה אמרת, מה עשית, עם מי דיברת. ולפעמים האדם הזה הוא גם פועל באופן שונה והפוך, אלימות כלפי עצמו. הוא אומר לזולת, אם לא תהיה חבר שלי, אם לא תדבר איתי, אני אפגע בעצמי. אני אפגע בעצמי אם אתה תעזוב אותי, אני אפגע בעצמי אם והיה ותנטוש אותי. האדם מאיים לפגוע בעצמו, אם לא יעשו מה שהוא רוצה. זו גם אלימות, זו גם משתלטנות, הוא לא מאפשר לאחרים לחיות. ולכן הוא בקלות רבה יכול להאשים ולבקר, כשהדברים לא מסתדרים כפי שהוא רוצה, או כשלא עושים כבקשתו. הוא לוקח את זה באופן אישי. אם לא יקשיבו לו, אם לא רוצים מה שהוא רוצה, כנראה שלא אוהבים אותו, לא מעריכים אותו, הדימוי שלו נפגע. ואז כמובן אפשר להגיע לסימנים הברורים, התפרצויות של זעם, אלימות, כללות, איומים, והוא גורם לאנשים אחרים לפחד מהתגובות שלו או ממה שהוא יגיד. וכמובן שחשוב בין שני בני אדם לוותר מדי פעם, נורמלי שהאדם מקנה לאשתו, היא מקנה לבעלה, היא לא אוהבת את כל החברים משום מסתובב איתם, היא לא אוהבת את החברים שיכולים להשפיע עליו לרעה, הוא לא אוהב את החברות שלה, זה בסדר, מותר להגיד את זה, בטח בעולם של עירת שמיים, לא בעולם חילוני שבו כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ובכך מגלים אדישות כלפי כל ערך, כל אחד והאמת שלו, וכל אחד והצרכים שלו, והתאוות שלו, והרצונות שלו, והחופש שלו, והבדידות שלו, והמסכנות שלו, וחוסר האחריות. לא על זה אנחנו מדברים, ודאי שיש מקום שבו יכולה אישה להגיד לבעלה, סליחה, חברים האלה לא רצויים, לא נכונים, לא נכונים לקשר, לא נכונים לילדים. יכולה אישה לומר כך לבעלה, יכול הבעל לומר לאשתו וזה נורמלי. יכולים כך ההורים לומר לילדים כדי להרחיק את הילדים או את הבן בת זוג, את החברים היא שכן רע, חבר רע, חובה. לא להיות אדיש, אבל יחד עם זאת, כן, לעשות את זה ממקום של שכנוע, דיבור, לקחת אותו בדברים, דרכה דרכנו, בכל נתיבותיה שלום, אין המטרה אדישות, אבל כן, העברת המסרים באופי שהדברים מתקבלים. לא מובטח שנצליח לשכנע, כל מי שאנחנו רוצים לשכנע, צריכים גם לדעת להרפות באיזשהו שלב מסוים, כי הדבר לא יישמע, אבל אנחנו כעת מדברים באופן כללי. שיש כאן קנאות יתר, שיש כאן הגזמה בשליטה של האחד על חברו. חוץ מאלימות כמובן, שזה אסור תדיר תמיד, ביקורת, נורמלי לומר מדי פעם, מדי פעם נורמלי שאדם חושד ורוצה לראות שהכל בסדר, זה בסדר שאדם מקנה, לפעמים גם קנאות חיובית, אבל הבעיה היא כאשר זה אופי הקשר, זה אופי האדם, זה מבטא את כל מה שקורה, זה מבטא ומסמל את רוב הזמנים. הוא יותר מדי משתלט על הצד השני, הוא יותר מדי מבקש להרחיק את הצד השני מכל החברים, הוא יותר מדי חוקר בודק. לפעמים יש לו מבט מאיים, וכבר מתחילים לפחד. האדם הזה יכול להיות עם קסם אישי, עם רטוריקה מעניינת, עם חן מיוחד, באמת, הוא נראה נחמד, מעניין, מעניק, באמת הוא נראה חיובי. והגמרא בסנהדרין הנחת אומרת, המגביה ידוע לחברו, אף על פי שלא הכה אותו נקרא רשע. כמו שכתוב, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? לא למה הכית, אלא למה תכה בעתיד? הוא עדיין לא הכה אותו, הוא רק הרים את היד, כבר נקרא רשע. המדרש, המדרש תילים אומר, אדם רואה את חברו על פתח הבור או על ראש הגג ודוחף אותו. זו לא גבורה. מתי נקרא גיבור? בשעה שחברו בא ליפול לבור ואוחז בידו שלא ייפול. זו הגבורה. וכמובן איזו גיבור הכובש את יצרו. וכך מצינו בגמרא מסכת גיטין י' ציור של אנשים אלימים. רשי אומר שמה שהם נראים גבוהים. המלבוש שלהם מאיים. מדברים בכל אבה מאיים. משתמשים בשמות מאיימים. במילים אחרות מציגים את עצמם כאנשים מאיימים, מפחידים. האדם האלים הוא סובל. האלימות היא עדות להתנהלות לא בריאה בתוך נפשו של האדם האלים. ובספר החינוך מצווה שין למד חט כתב, אמנם נכון שיש את קט החסידים נעלבים ואינם עולבים, שויים חרבתם ואינם משיבים, עליהם נאמר ואוהביו כצד השמש בגבורתו, אבל התורה לא מכריחה את האדם להיות כזה. מותר לענות כסיל כפי הדומה לו, וכמו שהתורה אומרת, הבא במחתרת מותר להקדים ולהרוג אותו, הבא להורגך השכם להורגו. לא יתחייב האדם לסבול הנזקים מיד חברו, ומותר ויש רשות לאדם להינצל ולהציל עצמו מיד חברו. בכל דבר שהוא יכול להינצל ממנו. והפלא יועץ, אומר המכה את בני משפחתו, יש להחמיר בו יותר עם מכה את חברו, דרך הישמעאלים בכך. יש להרים לנדות ולהלקות ולהעניש את המכה. ואם קרה נזק והפסד בתוך הבית, לא יקפיד על אשתו ולא יחס עליה. וגם כאשר היא עוברת על דת משה וישראל, יהיה מקפיד עליה, אבל לא יקה אותה, אלא יוכיח. המכה את בנו הגדול אמור חזל חייב נידוי. אומר הפלא יועץ, אפילו קטן בדורות שלנו, שלא מקבל מרות. והחוצפה גודלת, וכאשר הוא אלים כלפי הילד, הוא מעורר אצל הילד את תכונת החוצפה יותר ויותר. ואומר הפלא יועץ, ראוי לכל מנהיגי הערים לייסר אנשי זרוע בני בליעל שמכים את בני המשפחה שלהם. נצא להפסקה, ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
כשמדובר בבריאות הרגליים שלכם, אתם צריכים את הטוב ביותר. א' א' אורתופדיה, המומחים למדרסים, בהתאמה אישית, בטכנולוגיה CNC ותלת ממד, עד 3 שנות אחריות על המדרס הטוב בעולם, נוח לכל סוגי הנעליים, מאושר על ידי ה-FDA האמריקני, 20 שנות הצלחה ועשרות אלפי לקוחות מרוצים. עכשיו הגיע התור שלכם, חייגו כוכבית 2915, א' א' אורתופדיה.
עכשיו בתמנון, כל קולקציית החורף עד 100 שקלים, כולל כל המעילים, הכל, תמנון.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שימו לב אל הנשומה, מגיע לכם נופש, נופש איכותי, מפנק, מרגש, מעורר. נשומה קלאס, השבת הקרובה בציפורי בכפר. זה בדיוק הנופש שאתם רוצים. סוף שבוע שכולו פינוק קלאסיקה לנפש עם אומן הרגש רב שמואל גרינמן, כוכבית 3044. עוד לא שריינתם מקום? למה אתם מחכים? כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם, ונרצה להתחיל להתייחס אל שאלותיכם. אז שאלה שהיא קשורה לנושא שדיברנו עליו, הנושא של אלימות. הפעם בנושא ילד, ילד שמציקים לו ומרביצים לו בכיתה, בגן, מה צריך לומר לו, האם לחנך אותו שישתוק ויקבל, או שמה לחנך אותו שיגיב. אז קודם כל חשוב לדעת שילדים מציקים קיימים בכל מקום, גם אצל בנים וגם אצל בנות. ואופי ההצקה אצל בנות יכול להיות שונה מאשר אצל בנים, אבל כן, גם אצל בנים וגם אצל בנות יש. אצל בנות אולי זה יותר הצקות כמו רכילויות, חרם, מעשים עקיפים שפוגעים, מה שיכול ליצור הצטברות של הרגשות שלי, מה שיוצר בעיות לטווח הארוך אצל האדם הנפגע. אם הילד מתבייש יותר מדי, פעמים הוא עלול להגיע למסקנה שהוא לא שווה, וזוהי פגיעה בדימוי העצמי של האדם, מה שיפגע בתפקוד התקין שלו במהלך החיים התקינים. אז איך כן נוכל לעזור לילד להתמודד עם הצקות? אם מציקים לילד, בהרבה מאוד מקרים זה בגלל שהוא כנראה חלש יותר. לא לחינם הוא במרכאות נבחר להיות הקורבן של המציקים. לכן, לא פעם הוא זקוק למבוגרים שיעזרו לו שיגנו עליו. בכל אופן, חשוב שילד ילמד להגן על עצמו ויבין שהוא ראוי להגן על עצמו. הבעיה היא בהרבה מאוד מקרים שאדם מתחיל לחשוב שהוא בכלל לא ראוי להגנה שלו על עצמו, וזו בעיה שהיא גם גדולה. ולכן ההורים צריכים ללמוד את ההבדל בין הבחירה לתת ולוותר לאחר, זה דבר מבורך וערכי, לבין כפייה וניצול. שאז המנוצל לא נחשב כנותן או כמוותר, אלא כמושפל ומנוצל, מה שמאפשר יותר מדי לתת את עצמו שיפגעו בו, מה שיגרום שיפגעו בו שוב ושוב. ולכן עולם חסד ייבנה, וזה אחד מעמודי העולם, ומאומנותו של אדם בעולם, ושים עצמו כאילם, הכל נכון וחשוב, בתנאי שזה נעשה מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ וחולשה. על פי ההלכה, אדם שמגן על עצמו לא נקרא נוקם, מותר לאדם להגן על עצמו. הכלל הוא שמותר לעשות מעשים שמצילים את האדם במקרה שמזיקים לו, אפילו אם הוא עושה כדי להציל את עצמו נזק לפוגע. הנקמה אסורה היא נקמה שאדם חושב באופן מתוכנן, לא מה שהוא עושה באופן מיידי כדי להגן על עצמו. כך כתב בספר החנוך מצווה שין למד ח', שהאדם לא חייב לסבול את הנזקים ונעלבים ואינם עולבים זקת החסידים, אבל הוא יכול להגן על עצמו בהחלט. ולכן ילד שמשפילים אותו, פוגעים בו, לא יודע להגן על עצמו, זה לא נזק חד פעמי, אלא נזק שהוא מתקיים פעם אחר פעם. צריכים ללמד ילד לדעת להשיח דעת, לדעת להיות חברותי, לדעת להיות נוכח, לדעת להביע את עצמו, אבל גם אם צריך, ההכרח לא יגונה. זו לא בושה שאדם מגן על עצמו, וזה לא מקום שהיינו רוצים להגיע אליו, אבל עד ביד גואל צדק, לצערנו, יהיו עוד מקרים רבים שאנשים צריכים ללמוד להגן על עצמם, ולא פעם בדרכו של המתקיף. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב הרב, רציתי לשאול, לפני כמה רגעים הסברת על דפוס התנהגות של ילד, יש לי ילדה בת 12, וכל מה שתיארת זה קשור אליה, רכושנות, אל תדברי עם הטלפון הזה עם החברה הזאת, אל תחיל את פה, תשארי איתי שם, אל תחיל לעבודה, היום אני באה איתך, כל מיני, ובקשת מכולם דברים שיתנו לה, מאוד שתלטנית כזאת ודעתנית ו... ושאלה לדברים בבית, איך שהיא רוצה, מה שבא לה, לוקחת את הדברים בצורה אלימה, כאילו בשליטה.
כן.
מה הפתרון לזה? אתה יודע, זה קודם מאוד פירטת את זה יפה. שאלה, מה הפתרון? דובר בילדה בת 12.
ילדה בת 12. ילדה בת 12, שהיא מגיעה לכזו התנהגות, זו לא התנהגות שהיא הגיעה כאירוע חד פעמי, או פתאום זה יתפרץ.
נכון.
אלא זה נכון. תהליך שהוא נבנה במהלך שנים. והיות והיה והתהליך הזה, הבניין האישיות באופן הזה נעשה במהלך שנים, אנחנו צריכים לטפל בו באופן הדרגתי. אבל לפני שנסביר איך מטפלים באופן הדרגתי, שאלה נוספת, האם הגישה הזו היא רק מול בני הבית, קרובים, או גם בחוץ, מול החברות?
יכולה להיות קצת בחוץ, גם בחברות, כן, כן, נגיד בכיתה קטנה וכאלה, גם כן שם יש את העניינים ואת הכלים, היא מחליטה בכיתה, ככה, היא רוצה לפתח את החלון, היא רוצה ככה, תדברו עם זאת, יש לה גם בחוץ, אבל גם בבית זה יותר, אני מרגישה זה יותר.
ומה קורה בחוץ? מה קורה בחוץ? כאשר היא כך מתנהלת בחוץ.
אין לה חברות.
אין לה חברות.
לא. זה לא נראה שמפריע לה. היא אוהבת את הבית, זה כאילו לא נראה שזה, היא לא מפתחת את זה.
היא לא חברותית?
כן, היא חברותית, אבל לא שלא חברותית, אבל לא ברמה, אפשר להגיד, היה לה בת מצווה, אז לא רצתה להזמין בנות, בקושי, לא יודעת איך להסביר את זה. היא חברותית, אבל היא רכושנית, וכאילו אין לה יחסי אנוש מכובדים, כאילו, היא לא נעימה, היא יכולה לדבר עם שכנה, ופתאום התפרץ להתערב, ופתאום יכולה לסגור את הדלת, ש... לא, אין לה חברות. ולא נראה כל כך שמפריע לה. כי הנה, היא אומרת, נגיד, את הבית לא הרגישה טוב. אז היא לא מתקשרת לחברות.
והיא בקשר, היא בקשר עם בני הבית כמו שצריך? כמו שהיא רוצה? כיף לה עם בני הבית?
בסך הכל בכללית, כן. כן, היא בקשר לרק, כן. אבל אני, בעלי מה לא להגיד את זה, אבל אני כן חושבת שיש שייכות, כי זאת ילדה שאני התחתנתי בעלי, וזאת ילדה שהייתה לי מנסים קודמים. עכשיו, יש נולדו להיות שתי בנות קטנות, כבר גדולות, מות שש, שבע, כאילו, ודווקא בהתחלה שמות קטנות היה לה קשה איתם, ועכשיו נורא שהיא תורוית אותם וזורמת איתם, אבל אני רואה את הקשיחות שלה, אז יש את עכשיו, תביא לי, תעשי לי, תקחי לי, תתני לי, אבל בשבוע האחרון ממש החזקתי אותה, ממש אני כאילו מתחמת אותה, שזה כל דבר שהיא דורשת, מבחינתי זה שליטה, זה שווה אלימות. אני לא מסכימה בשום פנים באופן יותר למהלכים האלה. אני ממש מתחמת את זה, אני כאילו איך שהיא מתחילה, ישר אני מזהה, אני אומרת, סליחה, את פה, את לא מתערבת, את לא, כאילו, אני צריכה ממש לעשות את זה, וכאילו להחזיק, לתחם אותה בצורה מאוד מאוד קצרה.
מצוין, מה היא עושה על זה? מה היא מגיבה?
אז כן, אז דווקא נורא שהיא מתחילה קצת להפנים ולהבין, היום נחזיר את הסלון כמו שאני אוהבת, אם את תראה, עשיתי כמו שאת אוהבת, אתה יותר מצוין, ככה אני רוצה את הסלון שלי, את לא משנה לי אותו. אז כן, היא מתחילה קצת להפנים, כי עזרתי אותה, כי אם הייתי צריך בצפר שבעת התנהגות, אני אמרתי לך, חד משווית, אני לא יכולה לעזור לך. אם ההתנהגות הזאת תמשיך, אנחנו צריך לטפל בזה בצורה יותר רצינית. אז ככה יופי. בשבוע האחרון היא קצת יותר מתאמצת.
מצוין. אז קודם כל זו הגישה.
אוקיי, ברוך השם.
קודם כל זו גישה נהדרת. זו גישה נהדרת, זו גישה בריאה. ברגע שיש לה... ברגע שאנחנו מזהים שיש לה צורך בחברה, אם יש לה צורך בחברה, צורך במשפחה, אז זה שאין לה צורך בחברה בחוץ זו בעיה, אבל זה שיש לה צורך במשפחה זה כבר טוב, וברגע שבנם יש צורך, אז אפשר לנהל איתו, נקרא לזה מעין מסע ומתן. זאת אומרת, אם והיה ואתה צריך אותי, את החברה שלי, את הנוכחות שלי, את החום, את האהבה וכדומה, שהורים מעניקים לילדים, זה בסדר גמור, אבל גם אתה צריך לייצר כאן מערכת של נתינה. מהי הנתינה שלך? תשמור על החוקים על כללי הבית.
נכון, למשל, כשהתחלה, כשהייתי באה לצאת מהבית, היא כל פעם הייתה מתנפלת עליי, ומציעה לי תמיד שאני לא אלך. ואז קלטתי, עכשיו נפל לי הסימונים, שזה כבר, זה לא פינוק, או כאילו חרדת את אישה, זה שליטה, כי פתאום הבנתי שזה בכל התחומים, ואז התחלתי להניח את הדברים על דיוקם,
אחרי שאת, קודם כל מצוין, הגדרה נהדרת, ואם ואהב, אחרי שהיא יוצאת, אחרי שאת יוצאת, והיא נשארת בבית לבד, מה קורה? היא עדיין ככה בבעלה, או שהיא יודעת להירגע?
לא, 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 היא יודעת להירגע, לא, לא, היא יודעת להירגע.
אז זה לא חרדת נטישה, עדיין חרדת נטישה, הוא לא יודע להירגע דקות רבות.
לא, זהו, זה רכושנות לא בריאה, זה קנאה לא בריאה, זה שליטה לא בריאה, אני התחלתי לזהות את זה, כאילו כל הסימונים נפלו לי בבת אחת, כי ראיתי את זה בכל המגיעות שלה. ולמשל,
עכשיו זה אולי קשור...
עכשיו אני כבר לא מבטרת, אני הולכת. אני הולכת, אני מתקשרת, אני מעדכנת, אני מכניסה את השכנה, שתראה שהיא מצריכה משהו, זאת אומרת, אני שומרת על קשר רציף, אבל אני לא מוכנה לוותר שאני צריכה לקום וללכת.
מצוין, זה אולי קשור לזה ש... הבעל שלך זה לא אביה?
לא יודעת, תראה, בטוח שזה משהו, היא יודעת את זה מגיל קטן, בטוח שזה משהו שזה פצע שצריכה ללמוד לחיות איתו, אבל נראה לי שזה גם משהו
בישיות. כמה זמן היא חיה עליו דווקא עם הפצע? זה לא בהכרח פצע. כמה זמן היא חיה עם המצב הזה?
נגיד, אני נשואה כבר איזה 8 שנים,
הבנתי, בגיל 4.
כן. אין לה קשר עם הביולוגי, שום קשר.
שום קשר?
כן.
היא לא מדברת אותה, לא מטריד אותה, לא גורם לה יש לו שאלה?
לא, לא, מדי פעם היא שואלת, אני מסבירה, לא בריא בנפשו, ואין, הלך, כשהייתה תינוקת. אני כאילו אומרת לה, הוא לא היה בריא בנפשו, הוא פשוט הלך, היא נולדת, אין לי מושג איפה הוא, כאילו. ברמה התקינה והבריאה שמוכלה לתת לה ליישוב הדעת, כי זה יכול...
בטח, 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 נכון, נכון.
כן.
בסדר,
אבל
עכשיו...
אבל זאת אומרת, הדרך שאני עושה, זה הקו.
כן, הדרך המתוארת שהתחילה לפני שבוע היא דרך נהדרת. אכן זה הדרך. אנחנו צריכים לייצר מערכת של גבולות, בריאה, נכונה, שאומרת, אם מתחצפים, אין תגובה. כל חוצפה וכל רכושנות וכל התנהגות שהיא לא אמורה להיות בגיל שלה, היא לא מזכה אותה בתגמול. עכשיו, אי אפשר לבוא ולהנחית את הכיוון הזה באופן גורף בבת אחת, עם שנים רבות, היא כבר פיתחה את המקום הרכושני הזה. לכן אנחנו כן צריכים להחליט לעשות את זה בהדרגתיות. מה זאת אומרת? לא יותר מדי להשתמש בזה. כעת יש בזה חיסרון במה שאני אומר כעת. מדוע? בכיוון שאם והיה ואנחנו לא נהיה עקביים, אז הילד, במקרה הזה הילדה, תהיה מבולבלת. רגע, פעם אני מתרצפת, כן תגמול. פעם אני לא מתרצפת, אין תגמול. אז אנחנו נצטרך לעשות כך. יש מקרים שבהם אנחנו נהיה באופן קיצוני, חוצפה אין תגמול בכלל. ומדי פעם, כאשר היא תגיב באופן שהוא לא חוצפה, אבל ככה על הגבול, או מקום שהוא לא...
שהצליחה להתגבר טיפה, שהוא כאילו עצמה של הילדה. צריכה להתגבר,
אז כן, כן כדאי בשלב הזה לא לפסול את הניסיון התגברות המועד שהיה, אלא כן, כן להעניק כן. לו חשיבות ואפילו
לב,
תגמור. לשים
לב, עצומת לב הזאת, כן, לשים לב.
ואז גם להעצים, להגיד, אני יודעת... ואז להגיד לה, אני יודעת שהיה לך קשה. ובכל מקרה, קצת התגברת כל הכבוד, ואני מתייחסת ברצינות למה שאת אומרת. צריך לזכור, הילד לומד מתוך חוויות, והחוויה מייצרת מסקנה. אם והיה, ואני חוצפן הילד, ויש תגובה של אדישות, זה פשוט לא מתגמל. אז אם זה יקרה 10 פעם, הילד יבין, לא יבין בשכל, אלא יבין בלב. קוראים לזה הפנמה. יפנים, וזה הדבר העמוק ביותר.
אני מרגישה שבשבוע האחרון התחילה להבין שאני מאוד מאוד רצינית, שאני הולכת על הכיוון הזה, שהתקנתי את סבא, התקנתי את סבתא, זה הדרך שלי, שלא פתאום הפתעות, אם היא צריכה בצפר אחר, מסגרת אחרת, כי אני לא מוכנה לקבל את זה בשום צורה. כן, התחלתי אני מרגישה עליה קצת יותר ככה, הפנמה, ברוך השם. אני כבר חשבתי על קטע טיפולי, רפואי, או שכרגע לבדוק את המהלך הזה, ואז אחר כך להיות יותר חכמים.
שני דברים. לגבי השאלה הזו, קודם כל תמיד, או לרוב, כמעט תמיד, במקרים רגילים, בעיות רגילות, לא כדאי למהר לשלוח את הילד לעזרה מקצועית, כן יהיה חשוב שההורים בעצמם יהיו המטפלים. ההורים הם המטפלים הטובים ביותר שיש. נכון. קודם כל מצד הילד, כאשר הילד הולך לטיפול, אז הוא לא כמו מבוגר. מבוגר יודע להגיד, יש לי עכשיו בעיה של חרדות, יש לי בעיה של מצב רוח מדוחדך, יש לי בעיה של בעיה תקשורת עם אנשים אחרים. מצוין, זה בעיה נקודתית, פותרים אותה, המשיכים הלאה בחיים. זאת אומרת, זו לא בעיה מהותית, זה לא אומר שאני אדם בעייתי. ילד, לפעמים כאשר הולך לטיפול, הוא יכול להגיע למסקנה שאני בעייתי, אני צריך לטיפול, אז אם אני בעייתי, אז יכול להיות שהטיפול מרפא את הבעיה הספציפית שבשבילה עולים והולכים, אבל מייצרים זווית.
אתה מוריד את הנמוך, את הרגשי ואת את הערך העצמי כנראה.
בדיוק, הערך העצמי והדימוי של האדם כלפי עצמו משתנה, יכול להיות לרע, ולכן צריך להיזהר לא למהר לשלוח ילד לטיפול, ואם שולחים אותו לטיפול, כדאי להגדיר את זה בצורה אחרת, בעיקר שיש כל מיני סוגי טיפולים היום שהם יותר הופכים אותם לחווייתיים, פחות להגדיר את זה כטיפול, כעזרה, כתמיכה, כחשיבה משותפת וכדומה, אבל כמה שפחות להשתמש במילים שעלולות לגרום אצל ילד שלא מייצר את ההבחנה למסקנה לא בריאה. זו נקודה אחת. עכשיו, הנקודה הקודמת שדיברנו עליה, ההורים הם בעלי ההשפעה הגדולים ביותר שיש על הילדים. כלומר, ככל שההורים מלמדים את הילד עם התגובות שלהם, הם מלמדים באופן הטוב ביותר שיש. שהרי בסוף, ילד הולך לייעוץ. מדוע הוא צריך ייעוץ? מדוע הוא צריך טיפול? מכיוון שמה קרה?
צריך תיווך בין ההורים אליו.
ההורים לא היו בסדר, החברה לא היו בסדר, לא אהבו אותו, כל מיני דברים אלה ואחרים, לא משנה כעת מה היה, איך היה, אבל בסוף, זה הדמויות החשובות בחיים השפיעו עליו לרעה, ולכן הוא פיתח תדמית נמוכה, לכן הוא פיתח הרדות, מתחים, לחצים וכו' וכו'. אז okay. מי שהרס הוא הכי יכול, אני לא אומר שבהכרח הורים הרסו, אבל אם והיה והם הורסים ומעניקים להם כל כך הרבה כוח, מגדירים אותם כהורסים, אז ודאי שהם יכולים לתקן. מרובה מידה טובה הם מידת פורנות. אז גם אם והיה והורים לא הרסו, אבל רק מזה שלמדנו שהורים יכולים להרוס, אז אם כן, ודאי שהם יכולים לתקן. זה ודאי שהורים צריכים להיזהר ולהתנהג בצורה בריאה ונכונה עם הילדים, וללמוד את הנושא, כי באמת הנושא הוא רגיש, ואם לא יודעים איך מתפקדים, אפשר אכן לפגוע. אבל באותה מידה אפשר להשפיע לטובה, וזו העבודה של ההורים, להשפיע לטובה. היא עדיין בגיל 12. גיל 12 זה עדיין על הגבול שבו ילד הוא עדיין יחסית יותר תלוי בהורים מאשר במקומות אחרים, והיות והילדה היא בתוך הבית, יש לה פחות חברות, בתוך מסגרת ביתית, אז התלות שלה היא מהותית והיא חשובה, והיא יכולה להיות מנוצלת עם הקונוטציה החיובית של המילה מנוצלת, והפרשנות החיובית של המילה מנוצלת, אפשר בהחלט לנצל את זה לטובה, ולהתנהג ולהתנהל כפי שעשית, ויחד עם זאת, כן, לא רק להשתמש באותה שמאל דוחה באותם זמנים קשים, כן, מדי פעם ברגעים טובים, לדוגמה בבוקר, בצהריים, לפני שינה, מה שנקרא רגעים ניטרליים. שם כן, במשפט או שניים, להגיד משפטים בסגנון של מה היינו מצפים שיהיה, והרבה פרגון, הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה קשר טוב.
כן, זה אני עושה. מצוין. דווקא אני שמה איזה דגש, אני מפרגנת, כן, כן עושה את הדברים האלה, ברוך השם.
נהדר.
הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה רבה, תודה רבה, יישר כוח גדול.
כל
תודה. כל טובה.
נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
יד שרה נותנת לכם יד כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר. אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה, חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
לפני כחודשיים הייתי עם קורונה, הרגשתי חולשה ורגישות בנשימה, וכן חוש הטעם לירח קצת התטשטש. המליצו לי על ויראליס, וזה היה פשוט מתנה. תוך פחות מ-24 שעות הרגשתי שיפור משמעותי, עד שבימים לאחר מכן כל התסמינים עברו ברוך השם. ממליץ בחום.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו עכשיו בבני ברק. כל סוגי החשמל, מחלקת צבע ענקית, מחלקת אמבט, מבחר עצום של כלי עבודה, ברזים, כל סוגי האינסטלציה, מחירים מיוחדים לרגל הפתיחה. הושע 23 בני ברק.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
אני רציתי לדבר על האישה ששמעתי אותה עכשיו לפניכם.
כן.
רציתי להגיד לה שאני רוצה להגיד פרטים יותר מדי, כי אני רוצה שזה ייחשף הסיפור. וגם לי הייתה בת כזאת, שממש אותו סימפטומים, כמו שהיא מספרת.
רגע. את מדברת עכשיו על מי? מי הייתה בת כזאתי?
לי.
עלך הייתה בת כזאתי?
כן.
הבנתי, כן?
אותו דבר, ממש אותו שליטה לא היה לה חברות ולא היה אכפת לה מחברות.
כן,
ממש,
כל התיאור שהיה, כן?
כל הסיפור.
כן.
ואני לא, כל הזמן הייתי חנועה, כאילו, מה שהיא רצתה עשיתי.
מרצת.
כן, אמרת, לא היה לי כוח להתמודד ולהילחם, כמו האימא שבאמת עושה מה שכן, רוצה לעזור לבת שלה. כן. ואני לא עשיתי את זה.
כן.
אבל היה שלב שכבר גם אני התחתנתי פעם שנייה.
כן.
וכשהתחתנתי, אז היא עשתה לי ממש, היא התחילה לעשות לי את המוות, את המוות, את המוות.
כן.
ואז אני כבר לא יכולתי, והתחלתי כאילו להיות ממש אגרסיבית אליה, כאילו נהגתי אליה, מה זה אגרסיבית? כאילו,
מובן, זה יצר מערכת הדדית.
אמרתי, תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מי להתחתן ומה לעשות, ואני לא, את גם יום אחד תתחתני, גם אני צריכה לדאוג לחיים שלי.
כן.
ובקיצור, זה היה מלחמה קשה מאוד, ואז התפתח אצלה מצב שאני קצת מתרגשת, סליחה, זה פשוט נורא, נורא קשה לי לדבר על זה, זה פעם או שנה שאני מדברת, אף פעם בחיים לא דיברתי על זה, אבל כן. זה בנות כאילו ילדה כזאת שממש אותם התנהגויות, אותם התנהגויות, ממש כן. אותו דבר, אני לא, זה לא נעים להגיד את זה, אבל היא עשתה דברים נוראים, נוראים, נוראים. נוראים.
מה קורה עכשיו?
אז זהו, עכשיו אין לי ילדה, כאילו, ילך בחיים, אבל אני לא יכולה להיות אמא שלה יותר, כי...
כלומר, הקשר התנתק כי זה הלך למקום קיצוני מדי.
כן, כי זה פוגע בי, זה הורס לי את החיים.
היא עד היום ככה אגרסיבית מולך.
כן, היא יודעת, אני אגיד לך מה זה, אני לא רוצה להגיד, אולי לא בשידור אני אגיד לך את זה, אם תרצה לדעת מה, לאן זה מוביל המעשים האלה, לאן זה מוביל. אבל מה שאני יכולה כן להגיד בשידור, זה שהיא תעשה כל דבר בעולם, כדי שאני אסבול, ושאני אצטער, ושאני, אתה מבין, הם בסוף, המיוחד שזה צריך מאוד עדיק מנורה אדומה, זה שאין לה חברות וזה שהיא שלטנית וכל מה שהיא אמרה זה אותו דבר, אותו דבר, זה ככה התחיל, זה מתחיל ככה, זה כמו אני קצת אתן כזה שאולי האמא תבין, זה כמו שבן אדם מפתח מחלת נפש, אז זה הסימפטומים של מחלת נפש. נכון. עכשיו יש כל מיני מחלות נפש שלא עלינו, נכון שהכדורים יכולים לאזן, אבל יש מחלת נפש, אולי הרב יודע, אבל אני לא אגיד את זה בשידור, ששום כדור לא יכול לעזור, זה משהו שאין, זה, אם קבלים את זה, זהו, זהו. עכשיו הם יודעים, הבנות האלה, הם יודעים, הם מסתכלים על הפרצוף של הבן אדם, של האימא, שלא משנה מי שלא יהיה ברחוב וזה, והם הם סופרים, הם קולטים אותו, הם יודעים בדיוק איך לנווט את ההתנהגות שלהם, מה לעשות, כאילו, יש להם, הם מאוד חכמים, הם מאוד, מאוד חכמות, כאילו, בן או נקבה או זכר, לא משנה, הם זה נקרא עיוור צבעים.
כן.
שאתה מבין, הם מאוד חכמים, הם יודעים לקלוט את האנשים ולהשתלט עליהם.
נוצר מצב של שליטה, זה נכון, זה נוצר מצב, זה מצב לא נעים, זה מצב קשה מאוד, המילה לא נעים
היא... מאוד קשה, מאוד, וזה...
מזערית מדי. אבל זה נכון, ברגע, אנחנו חייבים לעצור את זה בהתחלה. מה קורה איתה היום? היא מתנהגת, יש לה חברה, אנשים, או של... גם זה לא? או שהיא רק לא בקשר איתך, או שיש לה חיים משלה?
יש לה חיים משלה, אני רוצה להגיד שוב שהאימא ששומעת אותי, זה מאוד חשוב לדעת אם היא מרמה, אם יש לה הרבה שקרים, אם משקרת הרבה, או שהיא משתעממת בקלות, או שהיא לא מתחרטת על המעשים שהיא עושה, או שהיא חושבת שהיא הכי חכמה, ושהיא יודעת הכל, ושזה כמו, זה נקרא שהיא... כן, שהיא חכמה ויודעת הכל, וגם אם היא, אם יש לה ניתוק, אם יש לה ניתוק בין מה שהיא אומרת למה שהיא חובה, גם את זה שהיא תשים לב. ושוב אני אומרת, הם מאוד, כן, זה דברים האלה צריכים מאוד להסתכל עליהם, ושוב אני אומרת ש...
אנחנו ברשותך, כן. מה שאת אומרת זה הכל דברים נהדרים, וטוב שעלית, וטוב שאמרת, ככה הצלחת לצערנו מה שקרה לך, אבל את עושה חסד עם אנשים אחרים בכך שאת ממחישה. מה קורה כאשר ישנם תהליכים שבהם הורים משתמשים ב... אי אפשר להגדיר את זה, ברחמנות יתר. חלילה, לא לפגוע ולא לבזות ולא להעלי, אבל כן לייצר גבולות בצורה בריאה ונכונה. לפעמים אנחנו יותר מדי מעניקים לילדים מתוך איזשהו פחד, וזה קורה גם כן כפי שאת מתארת, לפעמים כשהורים הם גרושים, ואז הם אומרים, צריכים לנחם את הילדים, ולכן צריכים לתת להם יותר. מדוע? כי הם ילדים להורים גרושים. טעות, ילדים להורים גרושים צריכים להיות ילדים רגילים, לאהוב אותם ולתת, לייצר גבולות, הכל רגיל. עד הרבה, להם זה עוד יותר חשוב מאשר ילדים שהם לא להורים גרושים, ולא כמו שהורים בטעות אומרים. כי מה הורים עושים? הורים אומרים, אנחנו צריכים להירחם על הילדה, והיא לא חווה חוויה כמו כולם, ויש לה הורים גרושים, ואבא זה לא אבא שלה, וכל מיני אמירות כאלה שהן נשמעות הגיוניות. אבל במבחן ההיגיון והתוצאה, אלה הן מחשבות שהן לגמרי לא נכונות. זו רק מחשבה ראשונה, מה שנקרא הווה אמינא, אבל זה לגמרי לא המסקנה. המסקנה חייבת אחרת לגמרי, מדוע? מכיוון שילדים להורים גרושים חייבים מסגרת עוד יותר מאחרים, כי דווקא המסגרת היא זו שאומרת להם נכון שההורים יתפרדו, אבל המסגרת קיימת, והמסגרת חזקה, ועד הרבה זה מה שמעניק להם ביטחון. אבל כאשר ההורים מתגרשו, ואז אין מסגרת, ואז הילד לומד להשתלט על ההורים שלו, זה חמור לילד עצמו. כי הילד מתחיל להבין שבעצם אני משתלט על מישהו חזק ממני, אז אין מישהו חזק ממני, אז בעצם אני אדם החלש, ואני בעצם מאוים, ואני בהישרדות מתמדת, ואני בלחץ מתמיד, וכל אמירה שנאמרת כלפיו, שיכולה להיות חיובית, נחמדה, טובה ונעימה, הוא מתרגם אותה לפעמים כמו אדם פרנואיד, באופן קיצוני, שמישהו מחפש את רעתו ונגדו, ואז לאחר מכן מתגלגלים למקומות של ויכוחים, מריבות, וגם כאשר רוצים לטובתו ועושים לטובתו, אומרים לו, בוא אני אקנה לך ונעשה לך, למה קנית לי את זה, ואתה יודע שאני לא אוהב את זה, ולמה בכל אופן קנית את זה, וכנראה אתה לא אוהב אותי, ונכנסים למקום לא בריא ולא נכון, כי החשיבה של האדם, של הילד, יהיה מקום לא בריא ולא נכון. הגבולות שאנחנו מייצרים לילדים, כמובן שהחיים זה לא רק גבולות, החיים זה בעיקר חוויות, חוויות חיוביות, שכמובן קשורות לעולם הערכים שלנו, אבל הגבולות זה דבר שהוא נצרך. נכון, זה לא מטרה, אין לנו מטרה לגבול, אבל המטרה היא, הגבולות הם חלק בלתי נפרד עם מטרת החיים. זה לא המטרה, אבל זה חלק בלתי נפרד. אי אפשר להשיג מטרות בלי שלאדם יהיה גבול. ולכן, עד הרבה, כאשר הילד יש לו את החוויה הזו של זה מותר, זה אסור, זה כן, זה לא, זו התנהגות נכונה, זו התנהגות לא נכונה, טוב, לא כל כך מכני כמו שאני מתאר, אני רק מתאר בצורה מכנית, ודאי שעושים את זה בצורה יותר גמישה, אבל כאשר הילד יודע מה מותר, מה אסור, יש לו גם סדר בראש. אם יש לו סדר בראש, אז הוא לא מעיז להרים טון במקום שאין צורך להרים טון, כי זה בכל אופן לא יעבוד, כי לפי השיקול שהוא עושה בצורה אינסטינקטיבית בשנייה וחצי או בחצי שנייה, הוא אומר לעצמו, זה בכל אופן לא יעבוד, אז אין למה לעשות את זה. ואז יש לו סדר בראש, זה מותר, זה אסור. הוא לא אומר לעצמו, זה אסור, ואז הוא מתוסכל, למה זה אסור, ואיך זה אסור, ולמה אמא התחתנה פעם נוספת, והיא אחת אחרת? לא, לא היא אחת אחרת, ובדיוק מה שמותר, מותר, ומה שאסור, אסור, ואין צורך לחשוב על זה. מה קורה לאנשים שהם בלחץ, או בחרדות, או מתחים, או בכל מיני דיכאונות? יש להם מערכות חשיבה קצת פחות ענייניות ויותר מדי מעוותות, מגזימים יותר מדי, חושבים יותר מדי. האדם לא חושב באופן חיובי, חושב באופן שלילי. לא מפסיקים לחשוב ולערר, אומר האדם לעצמו, אולי בכל אופן אני יכול לעקוף את כללי ההורים, אולי אני בכל אופן יכול לעשות אחרת עם מה שההורים אומרים, ואז כאשר ההורים אומרים לא, אבל הוא חושב שהוא כן יכול, אז הוא מתוסכל שעה לאחר מכן, הוא עדיין בוכה, כי הוא כן יכל לעשות והוא לא עשה, וההורים הגבילו אותו. היה עדיף שיהיה גבול ברור, לא, זה לא דקה עצובים, לאחר מכן נמשיכים בשגרת החיים. וכמובן שהתכונה הזו היא לא רק טובה לילד מול ההורים, היא טובה לילד לכל החיים, כל החיים זה יעזור לו. זה יעזור לו לאחר מכן לנהל משברים ולנהל קשיים, וכאשר בעבודה מישהו לא יחייך אליו, הוא אפילו יגיד לו ביקורת, הוא אפילו יפטרו אותו. הוא ידע להגיד לעצמו כואב, קשה, מתסכל, ואחרי יום ממשיכים. הוא יודע לא להתעסק יותר מדי, מה שאין צורך להתעסק בו.
כן, הרב, אבל אני, מה שהרב אומר עכשיו, זה מאוד, כמובן, אני לא צריכה לתת להגיד משהו. רק זה לילדים רגילים, ילדים נורמליים, ילדים, כל ילד הוא...
ברור, ברור. אני רק, אני רק תיארתי מה קורה כאשר אנחנו לא מתחילים מיד בהתחלה, בהתחלה עם התהליך.
כן, אבל לא, אבל יש דברים שאין, שאי אפשר לטפל בהם, שזה לא דבר שאפשר לטפל, שהאימא יכולה לטפל בהם.
אם והיה, וזה דברים שאי אפשר לטפל בהם, אז יש באמת סוג ילדים שהם סובלים מבעיות שהן כבר יותר עמוקות, יש דבר כזה, וזה באמת...
נכון, אז היא צריכה, האמא צריכה לבדוק, לבדוק
נכון,
אם...
נכון, אבל זה בודקים, האמא המקרה הקודם התיארה שהיא מתחילה בשבוע הראשון, ועליו גם מתחילה להפנים, וזה גם מתחיל לעבוד. אם והיה, ובאמת הגישות, מה שנקרא, קונבנציונליות, לא עובדות, ועד הרב, אז רק מתגבר יותר ויותר, אז יש כבר סגנון בעיה שלא נגדיר אותה כעת, שילדים באמת הם מגיעים עם בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה, והיא לא ברת פתרון של ההורים מול הילדים. זה קצת נדיר, אבל זה ישנו. אבל עצם המקרה הקודם, האם התחילה תאר, אמרה ברגע שהיא התחילה להבין, היא יוצאת מהבית, ותוך דקה הילדה נרגעת. אם היא יוצאת מהבית והילדה נרגעת, אז הוא אומר שהיא יודעת להרגיע את עצמה. תוך דקה, תוך שתי דקות, אם היא יודעת להרגיע את עצמה, אז זה מקום שהוא עדיין רגיל, ברוך השם.
כן, אבל כן, זה שיודעת להגיע את עצמה.
נשארנו עוד דקה לסיום התוכנית, אז ברשותך נצטרך לעצור פה, בסדר?
כן, בסדר גמור, תודה רבה.
אבל אנחנו נצא את ההזדמנות להגיד תודה רבה על הפתיחות שהייתה, לפתיחות שהייתה לך לתאר את הדברים, את אומרת שזו הייתה פעם ראשונה, תודה רבה על הפתיחות. כן. וזה בהחלט מידע שהוא אובן למי שצריך להבין אותו, מי שלא לגמרי מכיר את הדברים, הוא לא לגמרי הבין מה מדובר, אבל מי שהיה צריך להבין, בהחלט הבין מה שנאמר, ובאמת תודה רבה על הפתיחות הזו, והתועלת לרבים שנאמרה בעקבות השיחה הזו.
בבקשה. כל טוב.
כל טוב. אנחנו... עומדים לסיים בעזרת השם את התוכנית, נרצה להודות למי שהיו איתנו כאן, אורי כהן ושלמה פולק, מחר בעזרת השם בקהיל תערוג בנושא הקורבנות. הקורבנות בזמן הזה אפשר להקריב, אי אפשר להקריב, והשלכות מעשיות בעניין זה. היו ברוכים, לילה טוב.
הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו בתמנון, כל קולקציית החורף עד 100 שקלים, כולל כל המעילים. הכל, תמנון.
וואו, דבר כזה עוד לא היה! ועד ידידי פתחיה בארצות הברית בהודעה מדהימה. 300